חזק וברוך כבוד הרם. אנחנו נגיד כמה נקודות ששייכות הימים האלה של ימי בין המצרים. בגמרא כתוב, משנכנס אב ממעטים בשמחה, כשם שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, כך משנכנס אב ממעטים בשמחה. מביאה כמה דוגמאות שאסור לבנות דברים ליופי או כל דבר שהוא לשם תענוג, או כל דבר שתענוג גם של האדם עצמו לא יעשה אותו, אלא הכל רק מה שיש בו צורך, דברים שיש בהם צורך, דברים שאין בהם צורך לא יעשה. מה קרה שכל כך חמור חודש אב, שהוא מדי שנה ושנה אנחנו כל כך מחמירים בהלכות ובשאר העניינים, בפרט עכשיו היום בימינו הרבה יש ששואלים, הרי אנחנו ברוך השם בארץ ישראל, ארץ ישראל נבנתה, יש בתי כנסת, יש ישיבות, על מה אנחנו מתאבלים? רבותיי, הצרה הגדולה שאנחנו לא יודעים מה הפסדנו. כשהיה בית המקדש קיים, הגמרא אומרת פסוק, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. קורבן תמיד של שחר היה מכפר על כל העבירות שאדם עשה כל הלילה. קורבן תמיד של בין הערביים של מנחה היה מכפר על העבירות שאדם עשה משך כל היום. אז ראינו, ועכשיו, ולא רק זה, שהיה בית המקדש קיים, היה חילה, תודה רבה. ברוך אתה, נוי, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדיוק. רק שלא יהיה ללך סדר. כן, ארבע כוסות. אז קיצור הדברים, הגמרא אומרת שבחודש הזה אנחנו צריכים לדעת להתבונן, לא העיקר זה האבן, שם אבן, אלא העיקר להתבונן מה קרה פה. האמת שבגמרא כבר הקדימו מה שקוראים בהפטרה שביום תשעה באב, ענה עבדה הארץ ניצאתה מבלי יושב, ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי. מה אומרת? שאלה זו שאלו לנביאים ולא ישיבו, שאלו את התורה ולא ענתה, עד ששאלו את הקדוש ברוך הוא, מה קרה שארץ ישראל עבדה מאיתנו, בגלינו יצאנו לגולה? אז עדיין לא עניתי על השאלה, הרי יש לנו היום ישיבות, נכון? אבל תראו, בעוונות הרבים, לא באתי לקטרג חס ושלום, אבל אם נעשה באופן מספר, נראה שרוב עם ישראל לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. מי היה מאמין שנגיע למצב כזה, שלא אומרים שמה ישראל בבוקר, לא מניחים תפילין, לא יודעים מה זה מעלת השבת, לא נזהרים באכילת כשר, ועוד ועוד ועוד. השם מרחם עלינו, ואנחנו הולכים ומדרדרים מיום ליום, משנה לשנה, מדרדרים הרבה יותר. כל זה תוצאה של החורבן ופיזור עם הקודש מעיר הקודש ירושלים. רוב עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, נמצא בחוץ לארץ, ורבים וטובים, זקנים גולים, סובלים תחת עול ממשלת האומות, וכל אחד עושה כפרנסתו, אבל לא יודעים מה התכלית שבאנו כאן לעולם הזה ומי אנחנו, עד כדי כך ששואלים היום מי הוא יהודי, לא יודעים מה זה יהודי. למה זה? זה בגלל שיש הסתר פנים. אז למה יש הסתר פנים? עד מה זה קרה? צריך לעשות חשבון נפש. אז זה הגמרא אומרת שהפסוק בירמיה שואל את השאלה הזאת. עד מה עבדה הארץ? ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי. על זה שלא היה להם, לא ברכו בתורה, אומרת הגמרא, תהילה בסוף. לא אמר שלא למדו תורה, לא אמר על שלא עסקו בתורה, אלא עוזבם את תורתי. מה זה? זאת אומרת, לא ידעו את ערך התורה ולא שמעו בכל הנביאים. אז אם תאמר הם חטאו, אנחנו לא אומרים בסליחות, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עבודותיהם סבלנו, כך אומרים גם בתיקון חצות, אלא הצרה שאנחנו הולכים בדרכי אבותינו. כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם אומר, למה אנחנו צמים בימים האלה? מה המטרה של התעניות? אומר הרמב״ם, מפני שאבותינו עשו מעשים רעים ולכן נענשו וקרה מה שקרה, ואנחנו הולכים באותם דרכים שהם היו נוהגים. עד שלא נעזוב את אותו דרך המקולקלת שהייתה ולא נשוב בתשובה, לא יהיה גאולה. אז מה אנחנו נשב? הגמרא בסנהדרין שואלת, מאחר שאנחנו מחכים והוא מחכה, איפה ראינו שהוא מחכה? כתוב פסוק, לכן יחכה אדוני לחננכם ולכן ירום לרחמכם. שני קטעים יש פה בפסוק, יחכה ומחכה, מתי יחון אותנו ויוציא אותנו מהגלות, ולכן ירום לרחמכם. גמרא אומרת שמי שבגלות הזאת אומר דברי חיזוק, מי שבגלות הזאת מספר בשבח עם ישראל שהם באים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, מגדלים את הילדים שלהם לתורה ואוהבים את התורה ומקיימים את המצוות, הקדוש ברוך הוא ירים אותו. לכן ירום לרחמכם, למי שמרחם עליכם, מי שאוהב אתכם, הקדוש ברוך הוא מגדל אותו. אבל על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. זה בית ראשון. בית ראשון, אומרת הגמרא, היה אמנם עוונות, היה שם, הגמרא אומרת, היה שפיכות דמים, כמו שהנביא ירמיה צועק, רצוח ונאוף וגנוב, היה ביניהם הרבה עבירות, אבל לא נחתם גזר דינם אלא על התורה. ברגע שעזבו את התורה, אז קרה מה שקרה. ועל זה אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי אותי עזבו, אבל תורתי שמרו. גם אם עזבו אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, חיללו שבת ולא שמרו מצוות ורצחו וגנבו, אבל היו ממשיכים ללמוד תורה. למה? אור שבא מחזיר אותם למותם. אדם רואה את התורה, את המענה של התורה, משתוקק, חוזר בתשובה, שב להבינו שבשמיים. אבל כאשר בעוונות הרבים אין לו תורה, איך ישוב? אנחנו איך אומרים, השיבנו אבינו לתורתך. על ידי מה אנחנו נשוב? על ידי התורה. בלי תורה איך אפשר לשוב בתשובה? לכן אדם ששב בתשובה, דבר ראשון צריך לעשות, לקבוע עיתים לתורה, שיש שיעורי תורה קבועים כל יום. זה בבית ראשון. כבר שואלת, בית שני, מפני מה חרם? הרי היה שם תלמידי חכמים, היו גדולי עולם. רבן יוחנן בן זכאי היה אז, רבי אליעזר הגדול, רבי עקיבא, כל התנאים, גדולי התנאים, מפני מה חרב? אומרת הגמרא, על שנאת חינם, שהיו מלשינים אחד לשני, הרי אז תקנו את ברכת למינים ולמלשינים, כי במקור אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו 18 ברכות בעמידה. באו חכמי ישראל, והיה שם שמואל הקטן. מי זה שמואל הקטן? היה מקטין את עצמו, היה ענוותן. הוא תיקן את הברכה הזאת של המינים ולמלשינים. אז למה? כי היה ביניהם דיקטוריה, היה לשון הרע, היה שנאה. מאיפה למדנו? כבר אומרת, תראה, בזמן אחאב, שהיה מלך ישראל והיה עובד עבודה זרה, היו יוצאים למלחמה ומנצחים. ואילו בזמן דוד המלך, שהיה להם תורה והיו שם אנשים גדולים וסנדרין וכל החכמים, היו יוצאים למלחמה והיה שם הרבה עבדות. למה? מה אומר? שהיה ביניהם דיפטוריה, היו מלשינים. ואיפה ראינו שאצל בזמן אחאב לא היה? מה מספרת? הרי כתוב אצל אליהו הנביא, איזבל הייתה מרשעת גדולה. מה עשתה איזבל? הלכה והרגה את כל נביאי השם, והשאירה את נביאי הבעל, נביאי השקר. 840 נביאי הבעל עם נביאי האלילים, נביאי השקר, השאירה אותם, ואת כל חכמי ישראל, כל הנביאים הרגה. דרך היה שאליהו הנביא צועק, הן אני נותרתי לבדי. הוא היה עומד וצועק, ועמד בראש הר הכרמל, והיה אומר להם, לכו תגידו לאחאב שאני פה, שיבוא. ואף אחד לא הולך להלשין, אף אחד לא הולך להסגיר אותו. לראות תשבי, איפה הוא היה? איפה שהיום נמצא אזור עפולה, שם היה גר אליהו הנביא. אז הוא עלה לראש הכרמל, מקום גבוה, וצעק שמה, ואף אחד לא הלך לגלות, אף אחד לא בא להלשין עליו. לכן, אפילו שהיו עובדים אלילים, היו מנצחים במלחמה. זה מראה, כשיש אחדות ואהבה ואחווה בינינו, אז הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. כמו שהמדרש אומר, המדרש אומר על מעשה שהיה אחד, שהיה אהוב, היו שני אהובים, חברים טובים היו. ויום אחד, אחד מהם, היה, כל אחד היה גר בעיר אחרת. והיה זה שהיה גר בעיר אחרת, מסכן, ירד מנכסיו. השקיע במקומות לא טובים, והפסיד את הכסף שלו. אמרה לו אשתו, יש לך חבר טוב, עשיר גדול, נמצא בעיר הבירה, תיסע אליו, אולי הוא יעזור לך, הוא ייתן לך עצה, או ייתן לך איזה דרך, אפילו הלוואה. נסע לשם, נסע לשם, אבל הוא לא ידע שבין המדינה שהוא היה גר למדינה שחברו גר יש מלחמה, והיו מרגלים שעוברים ממדינה למדינה, שהיו באים לגלות סודות של המדינה הזאת אצל המדינה השנייה. אז הוא הלך, נכנס לעיר, היה כבר לילה, אמר, מה אני אלך אחפש אותו עכשיו בלילה? מצא איזה גינה שם בקצה העיר, ספסל, שחר שמה ונרדם. והנה השומרים של העיר היו מסתובבים כדי לגלות האם יש איזה מישהו מרגל או איזה מישהו בא מבחוץ. נראים אותו, אומר לו, מה לך נרדם? מי זה אתה? קום. הוא בתמימות אמר להם, איזה עיר הוא? אמרו, או, זה אויב שלנו, וכנראה שלחו אותו לרגל. הביא אותו למשפט, הביא אותו למלך, אמר, צריך להרוג אותו. אמר, לא, אבל אני באתי בשביל החבר שלי. מי זה חבר שלך? אז הביא אותו חבר שלו. אמרו לו, זה חבר שלך? אמר, כן. אז אמר להם, בבקשה מכם, תשחררו אותו. אמרו לו, לא, זה נתין זר, נכנס שלא ברשות למדינה, אחת דתו להמית. אמר, טוב, תנו לו לצאת למדינה שלו, שאלך ייפרד מאשתו, מהמשפחה, יכתוב צוואה. אמר לו, מה, אבל צריך ערבות. אמר, אני הערב שלו. מה אתה הערב שלו? אמר, אני אכנס עם קומו לכלא, והוא יחזור. מתי שתקציבו לו, הקציבו לו עוד חודש ימים, שהוא יבוא, ואם לא, יתלו את זה ממקומו. הלך זה נסע לעירו, וסיפר לאשתו את רוע מזלו, הוא הלך להציל את עצמו, ותראה מה איזה בו הוא נפל. אז משפחתו אמרו לו, תישאר פה איתנו, אנחנו לא מסכימים וכו'. בסוף נהגיע השבוע האחרון, יצא בעל כוחם שלא בטובתם, ברח משם ויצא לדרך. יצא לדרך, בדרך התעכב. עד שהגיע, הגיע היום האחרון שהוא צריך לחזור. הגיע היום האחרון, בא, ראה שכולם חיכו לו שהוא לא בא, והוציאו את החבר שלו, אמרו יוציאו אותו להורג. עד ששמו את החבר שלו, העלו אותו לגרדום, הנה הגיע הזה במהירות. צריכים לצעוק, אני, הנה הגעתי, אני הגעתי. אומר לו החבר שלו, לא, אני כבר, הוא כבר במקומו. התחילו לריב שניהם על, על הבמה של הגרדום, מי ימות במקום מי. כל אחד רוצה למסור את עצמו. המלך היה יושב ומחכה ורואה מהחלון שלו שיש שם התעכבים שם. שאל מה קרה? אמרו לו, תשמע, ראינו דבר שלא היה מעולם. תמיד אנחנו יודעים שבן אדם מחפש להציל את עצמו ולא אכפת לו מהאחרים. פה אנחנו רואים שני אהובים כאלה שכל אחד מוכן למות במקום השני. זה אומר אני הייתי, זה אומר אתה איחרת, זה אומר אני הגעתי בזמן. ויש ביניהם מריבה. ואז המלך הלך לראות, התחילו לבקש מהמלך, כל אחד מתחנן שהוא ימות במקום חברו, מוכן למות של חברו. אמר להם המלך, רגע, עצר, אמר לתליין, תעצור. קרא אותם, ישב איתם, אמר להם, תגידו, מה? אמרו לו, אנחנו חברים, אהובים. אמר, כל כך אהובים שאתם מוכנים כל אחד למות בשביל השני? אמרו לו, כן. אמר להם, אני מבקש בקשה אחת, אני אחון אתכם בתנאי אחד, תיקחו אותי אהוב שלישי שלכם. אמרו לו, בסדר, אנחנו מסכימים. אז חנן אותם. אומר המדרש, כך עם ישראל, אם אנחנו אוהבים זה את זה ויש הקרבה של כל אחד בשביל השני וכל אחד אכפת לו מהשני, אומר הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני, גם אני רוצה להיות איתכם באהבה. לכן אומר הגאון חידה, אהבה כמה יוצא? גימטריה שלה פעמיים ה' ב' וא' 13. פעמיים אהבה, אני אוהב אותך ואתה אוהב אותי, נהיה ביחד 26 לשם השם. כך הביא בשם רבנו הארי, שאמר שכשיש אהבה בין אדם לחברו, לכן הזהיר רבנו הארי מאוד, שבבוקר שאדם בא להתפלל, לפני שיתפלל, אבל יחשוב רגע, לא יבוא ויגיד את זה ככה כלאחריד, אלא יאמר את זה בכוונה, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה מן התורה של ואהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומודי. ואז הוא מתפלל, התפילה עולה למעלה, תפילה עושה רושם. לכן תראו כל סדר התפילה לשון רבים, אתה חונן לאדם דעת, וחונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת. הוא לא בקש על עצמו. השיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו אבינו כחטאנו, ראה נא בעוניינו, רפאנו אדוני ונרפא, ברכנו אדוני אלוהים בכל מעשה ידינו. הכל בלשון רבים. אני לא מבקש על עצמי, מבקש על אחרים. שבקש על אחרים אז מצליח. זה המוסר שאנחנו צריכים ללמוד מהימים האלה. רבותיי, אלה ימים קשים, ימי תשעה באב, תשעת הימים בעיקר, ימים שאנחנו צריכים להיזהר בהם. לא ימים, אני יודע שיש בהרבה מקומות שאלות מגיעות, חופשה, יוצאים לחופשה ונוסעים לנופש, זה לא ימים של נופש. תראה, אלה ימים קשים מאוד, אתה רואה איזה אסונות יש מסביב. כל יום אנחנו שומעים על איזה מקרה נורא. תראה בשבת איזה תאונות דרכים היו. תינוק בן שנה, איפה שמענו דבר כזה שהלך לעולמו? זה ודאי הלך קורבן ציבור לעורר אותנו. בכל המקרים הרעים האלה, כמה צריך להיזהר? כמה בגמרא אמרו שבכל הימים שבין 17 תמוז ותשע באב לא ילך אדם בדרך יחידי, ולא ילך בין חמה לצל מפני שכתב מררי מסתובב שם ויכול להזיק את האדם ברמינן. גם אם אנחנו לא רואים אותו, יש מזיקים ברמינן. אמנם אנחנו פה בארץ ישראל שיש לנו השגחה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, אבל תראו איזה אסונות יש בעולם. תראו ביפן מה קרה השבוע. אמר לי אחד, ראה סרטון שם שמו, היה שם גשמים עזים עד שירד בוץ והחריב עיר שלמה, שחף את כל הבתים והטביע אותם חיים. אנשים יושבים בתוך הבית, כל הבניינים כולם טבעו במים. אז כל מיני דברים נוראים, הכל קורה בין המצרים. כל זה לעורר אותנו רבותיי להתקרב לאבינו שבשמיים, כי הוא אוהב אותנו והוא חס ושלום כל מה שהוא עושה בצדק ומשפט בהסד וברחמים, הכל לטובתנו. אבל אנחנו צריכים לדעת להיכנע לכבודו יתברך שמו, לקבל הכל באהבה ולהיות יותר חזקים בימים האלה. ועל זה אמרו רמז, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד. אמרו המילה יחד רומזת לימים האלה, שכן ידוע הימים האלה שבין המצרים כמה הם 22 יום. נכון שכתוב 21 יום כמו השקד, מה היה מגמרה כתוב, צדקה עשה הקדוש רואה עם ישראל שהקדים שנתיים לבנו שנתם. עומד משה רבנו בשנה ה-40 לצאתם מארץ מצרים ואומר כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. אחרי זה בר מינן, לא רוצה להמשיך את הפסוקים, זה קורה בעצם ביום תשעה באב בפרשת ויתחנן. אז שמה אמר להם תספרו 100 יום גמטריה ונושנתם, יוצא 852 שנה, אז יקרה מה שיקרה. וכך היה. אבל מה אומרת רואה חשבון, הרי בית המקדש שבנה שלמה, בנה אותו כתוב בפסוק במלכים 450 שנה מהחורבן, מיציאת מצרים 450. בבית המקדש כמה קיים היה בית ראשון? 410, ביחד יוצא 860. ושם ונושנתם, יש שם תפשין 700, פעמיים נון 800, אחר כך יש לך שם עוד מם, זה 40, ופעמיים וב 52, אז 852. הנה 850 רק, הרי אמרנו בית ראשון עבר 450, וכאן היה 410, ביחד זה 400, זה חסר שנתיים. אלא אם היה עושה את זה עוד שנתיים מחכה, היה מתקיים המשך הפסוק כעבוד יובדון מהר. אז אני האמת חקרתי למה שנתיים דווקא, שנתיים מקדים. אז יש מדרש אחר שאומר בגלל שאמר עבוד יובדון, אני לא רוצה לומר לשון נוכח, עבוד יובדון, אז שנה ועוד שנה, הקדים הקדוש ברוך הוא שנתיים שאנחנו לא נובד. אז גם כשהביא חורבן הביא אותו ברחמים, ואז מיד ואחרי זה קרה הגלות. אבל עד עכשיו בעוונות הרבים, הנה יש לנו יהודים רפורמים, יש לנו כל מיני קהילות, ממה זה בא? מסכנים, הם אנשים טועים, הם בגלל שאין לנו משיח, אין לנו בית מקדש, שהיה בית המקדש, המדרש אומר, כל מי שהיה חולה, מי שהיה בלחץ, בצרות, בדאגות, היה נכנס לבית המקדש, כל הצרות היו הולכות. אתה שומע אותי? אהו. מה היה בית המקדש גורם שמחה לכל אחד. כל מי שהיה נכנס לשם עצב, היה יוצא שמח. היה נכנס עם חולי, היה יוצא בלי מחלות. היום אנשים מסכנים, הולכים לרופאים, בדיקות, עם בדיקות ולא מוצאים כלום. בזמן בית המקדש מי הלך לרופאים? אף אחד לא הלך לרופאים. היה הקדוש ברוך הוא רופא חינם. אז היו הולכים בית המקדש. גמרא אומרת, היו מקריבים לחם הפנים, היה ברכה בלחם שעושים בבית. היו נסחים יין על המזבח, היה ברכה ביין שאדם יש לו בבית. כל דבר כנגדו בבית המקדש היה מברך את שאר הדברים. היו נכנסים בית המקדש, רואים את הכהן הגדול עם הבגדים, הראייה הייתה מחפרת. משה, אנחנו אומרים ביום הכיפורים, חושן היה מחפר על הדינים, מצנפת על הגאווה, גבות הלב, היה אחר כך הציץ על הזות פנים, וכן הלאה, אפוד על עבודה זרה, כותונת על גילוי עריות, וכן על זה הדרך, כותונת על שפיכות דמים, מכנסיים על גילוי עריות, וכן על זה הדרך. כל בגד של הכהן, הייתנו רואים אותם, זה היה גם מחפר, גם נותן לי כוח לעמוד נגד יצר הרע. ככה היה. בעוונות הרבים כל זה חסרנו. עכשיו אנחנו צריכים בעצמנו להתאמץ, לשמור את התורה כמה, זה לא קל, זה עבודה. אבל מצליחים, אם אדם מתגבר, מצליח. לכן צריך להתחזק בימים האלה יותר. גם, תדעו שיש הרבה חולשה, הרבה אנשים, כמו שאמרתי, הרבה קבעו לשבוע הבא טיולים וכל מיני נופש. בעיה חמורה מאוד. בחינה הלכתית, לצאת את הטייל בחודש אב, אסור. אמנם יש ויכוח בין הפוסקים, האם בחודש אב, עד מתי האבל נגמר בתשעה באב, או זה ממשיך. יש פוסקים שכותבים כל החודש, ושאומרים לא. שומרים חצי חודש. הזוהר הקדוש פרשת יתרו כותב שתמוז זהב לקח אותם עשיו הרשע, הרי חילקו ביניהם את החודשים. ניסן אייר לקח יעקב אבינו, לכן בניסן ישנו פסח, באייר פסח שני. סיוון נשאר תאומים. מי אלה תאומים? יעקב ועשיו. אם אנחנו עוסקים בתורה בסיוון ושבועות לומדים תורה, אז זה חודש שלנו, אנחנו מצליחים. חס ושלום, מי שלא לומד תורה, מצב שלא לא טוב. נשאר לעשיו תמוז ואב. והזוהר בפירוש פרשת יתרו כותב עד יום תשעה באב, ואין לו יותר. אז ביום תשעה באב, עד יום תשעה באב זה יום מר ונמהר, זה יום שבו נחרב בית המקדש. צריך האדם לשמור את עצמו. אז רבנו הארי אומר, מי ששמח בימים האלה, בתשעת הימים, מיום שני, אנחנו מקווים מיום ראשון, שבעזרת השם תפך עלינו לטובה ולברכה, כי פתאום יבוא הגואל, אי אפשר לדעת. ומי שיש, מי ששומר את כל דיני האבלות כמו שצריך, זה לא יוכל לו השטן כל השנה כולה. אבל מי שאוכל ושותה ומטייל בר מינן, הוא מחזק את היצר הרע, מחזק את הבעל דבר. לכן כמה שאנחנו נשמור את ההלכות ואת הכללים של הימים האלה, אדם לא ילך לטייל, לא יאכל בשר וכן זה הדרך, דברים שאפשר להסתדר איתם, חוץ מחולה או בנשים חדשות או מי שמנקת או מעוברת, מתירים לה. אבל אדם שהוא בריא לא יאכל בשר, יאכל דברים אחרים, לא חסר היום מה לאכול. ואז ששומר את עצמו, השטן לא יאכול עליו. לא יכול להתגבר עליו. אז זה אמר, הנה מטור מנעים, שבט אחים גם יחד. הם 22 יום. למה 22? הרי זה שלושה שבועות. אבל אם אתה סופר 17 בתמוז, וגם את 9 באב, זה יוצא בדיוק 22. זה כנגד גם מחפר עוון מכירת יוסף. יוסף הצדיק, שהיה ביניהם, בין האחים דלתוריה, לשון הרע, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, אז אכן נעדר 22 שנה יעקב אבינו היה בצער. לכפר על זה, שלום את ה-22 יום האלה. כל שנה 22 יום. עכשיו שחזרנו יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד, יחד יוצא 22. אבל אם נסתכל, יות ח' זה חי, זה לבד, ודלת זה 4. למה זה ככה? אז אומרים המפרשים, 4 ימים בתוך ה-22 אין אבל. מי אלה 4 ימים? 3 שבתות ששנו באמצע, ויום ראש חודש. בשנה אמנם זה אותו יום ראש חודש גם שבת, אבל נחשב כיומיים. לכן צריך השבת הזאת לענק את השבת יותר. זה גם יחד. ונשאר ימי החול חי. זה ראשי תיבות ימי חול. יות ח' וזה דלת. אבל צריך להרבות באהבה, בשמחה. לקרב אנשים רחוקים. לחבב כל יהודי ויהודי. להעריך. איך כותב רבנו בחי? רבנו בחי אומר, תמיד חיבדתי כל יהודי ויהודי. אמרו לו איך? הרי יש ילד, יש זקן. אמר להם כך, אם אני רואה ילד, אני מכבד אותו, אני אומר, זה לא הספיק לעשות הרבה עוונות. אין לו הרבה עוונות. אני מעט עוונות. אני הרבה יותר ממנו. ואם אני רואה זקן, אני מכבד אותו, אני אומר, זה כמה מצוות עשה. כמה ימי כיפור צם. כמה שבתות שמר. כמה תורה למד. כמה מצוות קיים. אז זה יותר ממני, כך שאני מקטין את עצמי בעיני כולם. זה דברי רבנו בחי עליו השלום, שאדם ידע כמה צריך להסתכל על חברו תמיד באהבה ובאחווה. על ידי אהבה ואחווה אנחנו נבנה את בית המקדש, שזה כולו בנוי מהדבקות שיש בינינו, שיש בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות. ולכן צריך בימים האלה מאוד להיזהר, לא לריב בבית, לא לריב עם חברים, לא ל... יש בגמרא בירושלמי מעשה נורא. רבי אבהו היה גר בקיסריה והיה מקורב למלכות. יום אחד רבי אבהו היה הולך בדרך בימים האלה בין המצרים, ראה יהודי אחד שכעס על חברו, הרים את המקל, מקל מעץ, ורץ אחרי חברו. אבל רבי אבהו ראה מה שהוא לא ראה. הוא ראה את המלאך ההוא המזיק הולך אחריו עם מוט של ברזל. רץ אחרי היהודי הזה ואמר לו, למה אתה הורג את חברך? אמר, מה אני הורג? אני יש לי מקל, רק אני אתן לו רק מכה. הוא הרגיז אותי, אני רוצה, חטף לי איזה משהו. אמר לו, לא, אם אתה מכה אותו הוא יורג אותו, אתה הורג אותו. הוא אומר, איך אני ארוג? עם מקל עץ? אמר לו, אתה לא רואה מה שיש אחריך. יש מלאך מזיק שהוא הולך עם מוט ברזל, ורגע שהוא יריד עליו את המקל העץ, אז המוט ברזל ייפול עליו, ואז חס ושלום יקרה לו משהו. אז הגמרא הביאה את זה שאדם ילמד. ורבי יוחנן, הגמרא ממשיכה שם ואומרת, מסרת תענית בירושלמי, רבי יוחנן היה מסתובב בכל התלמודי תורה בצפון, היה נשיא של ישראל, והיה הולך אחרי החורבן, והיה אוסף מכל התלמודי תורה את המקלות. היה מורה, היה להם מקל, אבל לא היה מקל, היו תולים את זה על הקיר. אם יש איזה תלמיד מפריע, הוא גוער בו, עושה לו ומסתכל על התלמיד, רק רואה את המקל, נהיה היצר הרע בורח. לא צריך להכות, מספיק, צריך ברמיזה, ודי לחכימה ברמיזה, מבין? אז רבי יוחנן היה אוסף את כל המקלות, שמי המורה חסוחנלה יצא מכליו ויקה את התלמיד, וכן כתוב בשולחן ערוך, לא יקו התלמידים באותם ימים. אז עד כדי כך, כל שכן ללכת למקומות מסוכנים, שכדי הולכים בשפת הים, הולכים לכל מיני, או נוסעים כמו חסרי אחריות, תראה, זה יכול לגרום מה שבימים אחרים לא קורה, חס ושלום יכול לגרום. צריך להיזהר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לכן צריך מאוד הימים האלה להיות חזקים ואיתנים ועובדי השם כמו שצריך, לשמור האדם שלא יבוא לידי חס ושלום, לא נבוא לידי חטא, לא לידי עוון ולא לידי מכשול, שלא יצא תקלה מתחת ידו של אדם. לכן צריך האדם להתחזק יותר ויותר בתורה ובמצוות, וכל הדברים שהיה אז בזמן החורבן נשים אותם נגד עינינו. לכן הגמרא שואלת, מה היה הסיבה בחורבן בבית ראשון? לא למדו מספיק תורה. אז צריך ללמוד תורה יותר, בפרט אנחנו אלה שעומדים בכוללים, לבוא בזמן, לא לחפש שתייה ואוכל ועוגות וכל מיני דברים או שיחות בטלות. להיזהר מאוד, בפרט בימים האלה, ללמוד תורה. היה עליו השלום הגאון רבי יהודה צדקה, ראש הישיבה עליו השלום, היה בישיבה, היה מנהג, היה ממונה יהודי אחד צדיק, היה הוא היה מכין תה לכל התלמידים שהיו באים, כל אחד חורף, קיץ, רוצים לשתות קצת, ואוכל להם שלא יתבטלו, ילכו בעצמם להכין, היה מביא להם תה. אז היו כאלה מסכנים, הגיעו, אז כנראה שהתפללו מאוחר, או שהיה להם קשה בבית, אז אפילו לא הספיקו לאכול ארוחת בוקר, טעמו משהו והגיעו. אז הגיעו, היה רץ הבן אדם, הולך לוקח כוס תה, ובא נגמוד, שם את זה על השולחן, עומד. אמר לו, היה אומר לנו רבי יהודה צדקה, תדע, אם איך שאתה בא ללמוד, אתה שם לפניך כוס תה, בעולם הבא גם ככה יהיה. מה? אומר, תבוא לגן עדן, ישימו לך, לכולם ישימו שולחנות ערוכים, מלאים כל טוב, ואתה ישימו לך שולחן מלא כוסות תה. אומר למה? אומר למה שאתה, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה בא עם כוס תה. אתה תשב איזה חצי שעה, תלמד תורה, אחר כך, גם מורבי עליו השלום, היה לו איזה אחראי שהיה מחלק תה בשיעור, בלילה, היו יושבים בלילה ללמוד. היו לומדים אצלו בשיעור, משמונה וחצי, שתי לילות בשבוע, עד חצות לילה, עם תיקון חצות, עם כל הסדר. אז אומר להם, אנחנו בבית הכנסת, איך נשתה פה בבית הכנסת? מתי יהיה מותר לשתות? אם ישבת חצי שעה, למדת, הרי חצי שעה, אז תשתה כוס תה. היה לנו יהודי אחד, עליו השלום, היה מסתכל על כל מי שבא, מסתכל על השעון. חצי שעה בדיוק על השעון. אתה יודע, אז העיראקי, העיראקי. היו אומרים היקה של המזרח התיכון, היה מביא לו כוס תה, ויש אחד רוצה קפה, מביא לו קפה בלי לדבר שום מילה. ואוי ואבוי אם היה לפני חצי שעה היה אז. למה? שלא ייראה שהאדם בא בשביל לאכול ולשתות, הוא בא לבית הכנסת, באתי ללמוד תורה. אבל כיוון שהגוף עייף, הוא צריך איזה סעד, איזה מנוחה מעט, והיה מנוחה כטוב את הארץ כנעימה, אז נותנים לו איזה משהו סיוע, אבל לא בשביל זה. גם אמר לנו עליו השלום, כתוב שאנחנו מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני רץ והם רצים, אני רץ ומקבל שכר, הם רצים ואינם מקבלים שכר. מה פירוש? אני משקיעים והם משקיעים. אני משקיעים, מקבל שכר. מה העניין? מה פירוש? אני רץ, מקבל שכר. על רץ אתה מקבל שכר? ואינו רץ, והוא רץ, הוא לא מקבל שכר, הוא הולך לעבודה. אלא הוא אומר, וכך, אם יבוא אדם, נגיד, צריך להגיע למפעל, המפעל אומר לו, תשמע, אתה צריך להופיע במפעל, לא מעניין אותי, כל בוקר בשמונה בדיוק 8:00 אתה צריך להיות נוכח. יש כרטיס, אתה מחתים אותו ואתה מגיע. היום יש כבר תביעת אצבעות צמיד על עושה לו חמסה על אז אומר לו, אומר זה הגיע, החליט יום אחד להשכים, הגיע ב7 בבוקר, בא בסוף החודש, מקבל את התלוש, אומר סליחה, אני הייתי כל, איפה תוספת? מה התוספת? אני חיכיתי בחוץ שעה לפני פתיחת המפעל, וחיכיתי בחוץ, שלם לי על זה. מלומי אמר לך לבוא מוקדם, תבוא בזמן, אתה שפותחים את המפעל. אבל בבית המדרש, בית הכנסת זה לא כך. ואם אדם טעה, או נגיד הקדים לבית המדרש, הקדים והשקים, בא נגיד שעה לפני הזמן. וחיכה עד שהרב בא, שכולם באו ולמד. הוא מקבל שכר על אותה שעה שהוא הקדים. זה לא כמו בעולם הזה. זה אני רץ, הוא מקבל שכר. או נגיד, הוא הולך לבית המדרש. לא אמר רבי זרה בגמרא במסכת שבת, תחילה שהייתי רואה חכמים רצים לבית המדרש ביום שבת, הייתי אומר, מחללים שבת. כיוון שראיתי שכתוב שיש מצווה שאדם ירוץ וילך וזריזות לבית הכנסת ולכל דבר מצווה, אז אמרתי שהם צודקים מה שהם עושים. שהיה צעיר עוד, אז היה דומה. אז אומר מפה תראה, אדם בא לבית המדרש, בא לפני הזמן, הרמק עליו השלום, היה הפטירה שלו בשבת זו, רבנו משה קורדבירו, זכותו תגן עלינו, כותב, מה נקרא השכמה? אדם אומר, אני משכים לבית הכנסת. אומר, תשמע, אם קבעו נגיד תפילה בשעה 5 בבוקר, כולם מתייצבים ב5, הוא בא ב5:55, או דקה ל5, זה לא נקרא. אומר, לפחות 15 לפני תבוא לבית המדרש, או לבית הכנסת, תקדים, זה נקרא שהשכמת. וכך אומר התפילה, אשרינו כשאנחנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אז זה נקרא השכמה, שאדם מראה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את בית הכנסת, אני אוהב את בית המדרש. והיא אומרת שאצל הרשעים בית הכנסת, בית המדרש נחשב להם כבית האסורים. אומר, אוף, מתי כבר יגמור? מתי נלך הביתה? מתי אני אלך, יש לי על האש לאכול, יש לי שם זה, פיצות, יש לי ככה. אבל התלמיד חכם, זה הצדיק, אצלו זה כמו גן עדן. הוא מחכה על וי ולא ייגמר היום, לא ייגמר הלילה, ואני אמשיך ללמוד. כי אין שקט, אין שלווה, כמו שאדם עוסק בתורה. יש זוהר מפורש, כותב, תדע שבדור האחרון, יהיו צרות רבות ונוראות ולא ינצל מהן, תקשיבו טוב, רק מי שיהיה עוסק בתורה. היום לך תחפש את כל העשירים והגבירים והאנשים, אנשי העסקים, אף אחד מהם לא מאושר, אף אחד מהם לא שמח. אבל מי כן שמח? שעוסק בתורה. מי שלומד תורה ובהם יגיע יומם ולילה, לא מרגיש שום מחסור. אתה רואה את זה, היום רואים את זה בעין בעין. אתה רואה שאין שקט, אין שלווה כמו מי שעוסק בתורה. לכן אשרי אדם שהוא, איך אמר המאירי עליו השלום, על הפסוק, אשרי אדם שומע לי, לשקוט על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות בתחי. זה פסוק במשנה. מה הפירוש אומר? אומר, תראה, אם נאמר, למשל, בא אדם שואל את הרב, הרב, אני רוצה להיות בקי בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך, כמה זמן אני צריך להקציב לזה? אז הוא אומר לו, 10 שנים. 10 שנים תלמד יום יום ואתה תדע את כל השולחן ערוך, תהיה יהודי מושלם. אומר, שלא יחשוב האדם שב5 שנים הוא הספיק 50%. אתה עושה 10 שנים, נכון? אז בוא נעשה חלוקה. ב5 שנים זה 50%, בשבע שנים ל-70%, בתשע שנים 90%, ובעשר שנים זה 100%. אומר לא. כך כותב המאירי בספר משנה על הפסוק הזה. הוא אומר, תדע, בחמש שנים הראשונות אתה בקושי מספיק 10% מהלימוד, כי זה התחלה, עד שאתה מתרגל, עד שאתה מבין ויודע את המהלכים של השולחן ערוך, של המפרשים, של הקושיות, התירוצים, הפלפולים. אחרי זה הוא אומר, עד 9 שנים עדיין אתה לא הגעת אולי לחצי, אבל את המאה, או יותר נכון את ה-50 האחרים, אתה עושה בשנה האחרונה. אז יוצא שבלימוד תורה, ככל שאדם ותיק יותר ויושב יותר ושוקד יותר, אז הוא מרוויח. תראה, החזון איש כתב ששיעור תורה פחות משעתיים לא נקרא. למה? הוא אומר, תחשוב ותראה ששעה ראשונה זה רק חימום מנוע, כמו שאומרים, זה רק הוא מתחיל, עוד לא נכנס ללימוד. למה? אני באתי מהדרך, אז עד שאני נכנס לתוך השיעור, ועד שאני מקבל את האווירה, ועד שיצר הרע מסתלק מפה, ועד שאני מקבל חשק ומתלהם, בשעה השנייה שמתחילה, אז אתה מתחיל ללמוד. אז לפחות תלמד שעה נוספת, אז זה שעתיים. לכן צריך להרבות בעסק התורה. רבותיי, בימים האלה, אם אנחנו רוצים לצאת מכל הצרות האלה, בפרט הממשלה המרשעת הזאת שרוצים לעקור את התורה, שזה לא היה דבר כזה, אני אומר לכם, לא היה, גם לפני 50 ולא לפני 60 ו-70 שנה, לא העיזו לגוע בציפור נפשה של היהדות, לא בתורה הקדושה ולא בשבת קודש. לא היה אף פעם חוקים של לפתוח מרכולים בשבת, או תחבורה ציבורית בשבת, או להכניס גויים. היום בעוונות הרבים, פעם מה שהיו מספרים לנו מה שקורה באמריקה, שיש שם רפורמים ויש שם כל מיני גיורים מזויפים, היום אנחנו רואים את זה פה, היום זה נמצא אצלנו בעוונות הרבים. כמעט, אני אומר לכם, בתוך עמי אנוכי יושב, אין בית היום, אין משפחה שאין שם איזה גוי או גויה נכנסים לתוך המשפחה, והם באים לשאול מה לעשות בשבת. תראו איפה הגענו, לאיזה צרה צרורה. ואין איסור חמור בעולם כמו אדם שהולך עם גויה. יש הרבה היום נשים, אמהות, סבתות, באות לשאול אותי, מה נעשה? הבן שלה הביא גויה והוא רוצה לעשות ברית מילה. איזה ברית, איזה מילה? אז היא בוכה על הנכד. אמרת, עד שאת בוכה על הנכד, תבכי על הבן. כל רגע שהוא חי עם הגויה הזאת, איזה צער לקדוש ברוך הוא, איזה איסורים היא תקבל שם באותו עולם שהביא הבן כזה. השם הצילם, כי תראה, הנביא צועק, בגדה יהודה ונבלה נעשתה בישראל, כי לקח בת אל נכר. אין דבר שגורם לאדם בגידה בקדוש ברוך הוא, בגידה בשם יתברך, כמו מי שהולך עם גויה. והיום בהבנות הרבים התירו את זה. זה מה שהיה עם פנחס בן אלעזר, השיב את חמתי. אין דבר המעורר חמה, אומר הזוהר, למה כל כך, לא ראינו דבר שכתוב עליו בתורה, השיב את חמתי, כמו בזמן שזמרי בן סלו הביא את כוזבי בצור. מה קרה פה? אומר הזוהר הקדוש, שבת ישראל יש לה נשמה חצובה מתחת כיסא הכבוד, גם אנחנו, גם האנשים. אז כשהוא נושא אישה יהודייה, אז הוא נדבק בשכינה הקדושה, כמו שכתוב בגמרא, איש ואישה שזכו שכינה שורה ביניהם. אבל כשהוא עוזב אישה יהודייה והולך עם גויה, מתחבר עם הגויה, אז הוא בוגד בעמו ובנחלתו. כמו שהגמרא אומרת, קשורה עמו ככלב. תראו, הרב ראשית חוכמה כמה יעריך בזה על העונש ועד הפגם הנורא שעושה האדם שלוקח הגויה, או אפילו הולך עם גויה. השם הצילנו. אין דבר חמור בעולם כמו זה. תראו, רבנו ארי כתב ספר בשם שער רוח הקודש. שם יש מלא תיקונים. מי שחטא בכיבוד אב ואם, מי שחטא בחלילה ואשת איש, מי שחטא בחילול שבת וכדומה. שם הסדר. על גויה כתב כמעט אין תיקון. כמעט אין. אני לא אומר אין. אסור לומר אין. כי הגמרא אומרת שאפילו כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. אז הסבירו את זה חכמי המוסר, שאפילו הקדוש ברוך הוא אומר לך, אין לך תשובה, אל תשמע. אין אדם שנועלים בפניו דלתי התשובה. תמיד הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. אנחנו אומרים כי ימינך פשוטה לקבל שווים, אז הוא מקבל. אבל אצל גויה זה חמור יותר מהכל, כמה שהוא בוגד בעם ישראל ונקרא מומר, חסר שלום, דינו כדין מומר, השם יצילנו. לכן צריכים מאוד להיזהר, להתחזק בימים האלה רבותיי, עוד ועוד. תחזק בתורה, תחזק בעבודת השם, תחזק בקדושה, בטהרה, באהבת ישראל, לאהוב כל אחד, ללמוד לאהוב כל אחד ואחד. ולא רק זה רבותיי, גם אם שמעת על איזה יהודי שהוא בצער או נמצא במצוקה, תתפלל עליו. והמתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. שמואל הנביא, תראה היום חסר שלום יש מין שיגעון אצל כולם, הרבה הולכים אחרי הזרם, הולך לרב ומבקש ממנו שיברך אותו, והוא הולך נגיד בסדר, מי שלומד תורה זה כתוב בגמרא, ילך אצל חכם ואיש חכם יכפרנה, אבל הוא אומר לו תיתן לו כסף, אם לא תיתן לו כסף התפילה לא תקיים. מאיפה זה יצא? אני לא יודע. אנחנו ראינו חכמים בירושלים, גדולי עולם, מימיהם לא קיבלו אגורה בשביל להתפלל. תראה שמואל הנביא מה אומר, הגמרא אומרת שאם אדם לא מתפלל על חברו נקרא חוטא. שאמר שמואל הנביא, גם אני חלילה לי מחדול להתפלל בעדכם, בעד חטאתכם. זאת אומרת, וכאן למדו בגמרא, שאם אדם שומע על מישהו בישראל שהוא בצער, צריך להתפלל עליו, צריך לבקש עליו רחמים. על חולה, כמה כתבו רבותינו שצריך להשתתף בצערו? השכינה מעל השותף של חולה, צריך להתפלל עליו. לכן אנחנו צריכים רבותיי להתחזק ולאהוב איש את חברו, ולאהוב כל אדם מישראל. ואפילו שמענו על איזה יהודי בקצה העולם שהוא נמצא במצוקה, וכל שכן אלה שרחוקים מדת, להתפלל עליהם שישובו בתשובה, שהשם יתברך יטע בליבם אהבתו ויראתו. חוץ מאלה המסיתים והרשעים, אלה אין להם תקנה. המחתי גדול המחתי או יותר מההורגו, וכן כל העושה חטאים על אחרים, הם מספיקים בידו לעשות תשובה. ועוד מה כתוב? שמיש מחתי את הרבים, אפילו יש בידו תשובה ומעשים טובים, הוא לא נכנס לגן עדן. למה? הגמרא אומרת שלא יהיו תלמידיו בגיהנם והוא בגן עדן. זה לא יכול להיות דבר כזה אם הוא החטיא את הרבים. לכן מי שבעבר החטיא עכשיו יתקן שיזכה את הרבים. אז אשריכם שיש לכם רבנים כאלה כמו הרב פה, שהוא מזכה את הרבים, מרבץ תורה, מרבה תורה בעם ישראל. בזכות זה תדעו שלא, אל תחשבו, יש לנו צדיקים, יש לנו צדיקים, יש לנו גדולי תורה, אבל תדעו שבגלל האנשים הקטנים, האנשים הפשוטים, בגלל אתם האנשים, מורבי עליו השלום היה אומר תמיד, תדע יהודי אחד בעיר אחרת נדחת שווה מיליון יהודים במאה שערים בירושלים. למה? הוא אומר, מפני יהודי שגדל בירושלים מיום שפתח את העיניים, ראה יהודים שומרים מצוות, רואה שבת, רואה יום כיפור, רואה חגים, רואה פסח, מה שאתה רוצה, הכל קשרות, הכל מצוי. אבל יהודי שגר במקומות רחוקים או נידחים, ששם אין שומרי מצוות, והוא שומר מצוות, זה מעלתו עצומה. אמר לי מורי רבי יהודה צדקה עליו השלום, זכותו תגן עליהם, תסלחה מהרב שאני מעכב אתכם עוד כמה דקות. אמר לי שפעם הוא נסע, היה צריך, הוא היה נשלח מטעם הישיבה, היה מצב של הישיבה פורת יוסף קשה מאוד, וביקשו ממנו לנסוע לכמה מדינות, אז נסע לצרפת. נסע לצרפת, הגיע לעיר פריז, השם הצילנו. אומרים שמה השם הצילנו, אני שמרתי אורחות פריץ. זה היינו אח. אז הוא אומר, הוא הלך ביום, התפלל, אחר כך הלך לאיזה נדיב, דיבר איתו, יצא משם מהמשרד, ראה איזה עיר, אומר אוי ואבוי, אמר ריבון העולמים, תראו, סיפר לנו, איך העיר הזו יכולה להתקיים, אני לא יודע מה מחזיק את העיר, אני לא יודע מה קורה פה, איך עיר כזו ענקית, עם שאנז אליזה וכל מיני, יש שם, קוראים לזה המגדן אייפל, כעליהום ועל אייפל, יבוא, ייקח אותו האופל. אז ראה את זה, איך העיר הזו מתקיימת, מי מעמיד אותה? אומר, בסוף עברתי, הגעתי שם בתכנסת אחת גדולה. אני מסתכל, כנסת ענקית, מלא חלונות, איזה יופי, איזה פאר, אבל סגורה, נעולה. מסתכל, הציץ מהחלון, ראה שלושה תלמידי חכמים, בלב העיר פריז יושבים ולומדים תורה. אז הוא ניסה לפתוח את הדלת, דלת נעולה, הלך מסביב, כי שם יש אנטישמים, הלך מסביב, מישהו רמז לו שיש מפה דרך, נכנס משם והם קיבלו אותו, אמרו לו מאיפה אתה? אמר להם מירושלים, איך סמכו וזה. אז ישב, אמר אני רוצה להצטרף איתכם, היו לומדים שם מסכת כתובות, למד איתם איזה חצי עמוד. אחרי זה אמרו לו מה אתה אומר? אומר תדעו, בגללכם העיר פריז עומדת. אמרו לו מה הכוון? מה אתה מתכוון? מה בגללם? מה אנחנו? אמר להם אני כבר שעתיים מסתובב פה ברחובות ואני לא מבין מי מחזיק את העיר הזאת, באיזה זכות הם קיימים. עכשיו ראיתי שלושה תלמידי חכמים בלב היום, בלב העיר, עזבו את כל התינופת ואת כל הגשמיות והחומריות ויושבים ועוסקים פה בתורה. אז אני יודע שאתם מקיימים את העיר, בגללכם העיר מתקיימת, אם לא אתם לא יתקיים. ויש למעשה זוהר מפורש, הזוהר אומר שאם ראית איזה מדינה מסגשגת או ממשלה שהיא מצליחה בגלל יהודים שיש בקרבה, למה? מה הרעיון? לכל מדינה יש שר למעלה, 70 שרים, 70 אומות. השר עולה למעלה, בסוכות מחלקים שפע לכל השנה. הרי אנחנו מקריבים פרים, והולכים ומתמעטים עד יום שמחת תורה, שאנחנו לא מקריבים כבר. פרים מתחיל ב-14 והולך ופוחת עד 7. אז כל שר אומר תן לי, יש לי כך וכך מיליונים יהודים, הוא אומר יש לי כך וכך מאות אלפים, הוא אומר אז לפי מספר היהודים ככה, אומר זה הסיבה שאמריקה מצליחה. למה? יש שם יהודים, יש שם ישיבות, יש שם בתי כנסת, יש שם מוסדות תורה, אז בזכות מוסדות התורה שנמצאים שם, אז הם מקיימים את אותה עיר, את אותה מדינה. תראה רוסיה מה היה, כל עוד היה שם יהודים, הייתה ברית המועצות, אוהו, מה הייתה, וואו, הקרמלין, ועם כל מה שהיה שם, מי שזוכר, משנת תפשינון. מאז, פתחו את השערים, באו לשם היהודים, אמנם גם באו אחרים, לא משנה, אבל היהודים יצאו משם, התרוקנה והתפוררה, אולי ל-30 מדינות, רסיסי מדינות. מה קרה? אין יהוד, היהודים יצאו משם, רוב היהודים יצאו משם. היום יש שם עדיין ישיבות קצת, יש שם קצת תורה, לא שאין, אבל אז היה כמות, מספר של יהודים בן פורת יוסף. אז בזכותם העולם קיים. אז אנחנו צריכים לדעת שבזכות התורה, בזכות היהדות, העולם מתקיים. לכן אדם כמה שיתחזק יותר בעבודת השם, בפרט בימים האלה, ימי החורבן, ימים שבהם אנחנו מתאבלים על החורבן. ורבנו ארי כותב שכל יום בצהריים ברבע לאחד יבכה ויוריד דמעות ויועיל מאוד להשגת התורה. למה, מי יודע מה עשינו אנחנו בגלגולים הקודמים בזמן החורבן? עכשיו באנו לכפר, עזרת השם, על ידי זה שאנחנו מתחזקים יותר ונתחזק עוד יותר. השם יהיה איתכם תמיד, שימדם ישעות איתכם לטובה, אתם ממשיכם ובניכם וכל אשר לכם. יברך את הרב ואת כל הרבנים שנמצאים בכל עיר ועיר, אשריהם ואשר חלקם. תדעו, העיר הזאת, אני רק תרשו לי משהו אישי להגיד לכם, אני זוכר לפני 40 שנה, 30 שנה, היינו באים פה, היה הרב יחיא סינואני עליו השלום, היה גר בעיר יהוד, זכר צדיק לברכה, היה גאון גדול. הוא סיפר לי, אני ישבתי אצלו בית כמה פעמים, היה לומד קבלה, היה לומד תורה, היה גאון אדיר, נלחם מלחמת חורמה להציל את יהודי תימן שעלו לארץ, עשה שביתות רעב ומלחמות והכל. והיה, הוא סיפר לי שהוא הציל את הרב מרדכי שרעבי. המרדכי שרעבי, כמה יצא שמו בכל העולם, הוא היה יתום. ושם היה חוק בתימן, מי שהוא יתום, אז הממשלה לוקחת אותו ועושה אותו גוי, ערבי. הוא ראה אותו יום אחד בבית הכנסת, שאל אותו איפה אומר, זה ברור שהיה יתום, לקח אותו, אימץ אותו לבן. ואחר כך השיא אותו אישה והבריח אותו לארץ ישראל. זה עוד לפני שקמה המדינה בכמה עשרות שנים. מורבי שעלה לארץ, דף רש צדיה, אז הוא מספר, זה למספרם יוצא 20 וכמה, 24, 25 למספרם. זאת אומרת, לפני 100 שנה. הוא כבר היה, הרב שרעבי היה פה, והוא תלמידו של הרב סינואני. לא, הרב סינואני היה קדוש נורא והיום. הוא אמר לי יום אחד, תדע, שהייתי בתימן, הייתי מתפלל, הייתי מרגיש שהתפילה עולה ישר לשמיים, בלי הפרעה. הוא אומר, פה שני מלחמות קשות שהתפילה תעלה. למה? אז בסוף הזכרתי שכך כתב רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי כותב בספרו חסד אברהם, אומר, תדע שהיצר הרע בעצמו נמצא פה, הוא נלחם עם כל אחד ואחד, אבל בחוץ לארץ הוא שולח את השליחים שלו, את המפקדים הזוטרים, כל מיני זה, אבל הוא הרמטכ"ל, הלוחם הגדול, הוא נמצא פה. לכן עיקר המלחמה זה כאן. למה? כי עיקר התורה זה בארץ ישראל. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. בעזרת השם, אנחנו מאמינים בני מאמינים. הגאון חידה כותב בהקדמה למחזיק ברכה. אומר, תדע שבדור האחרון יהיו צרות קשות נוראות, ויהיו גזרות בעיקר מהצד הרוחני. זה מה שאנחנו רואים היום. אומר, למה? כי הסתרה אחרה יודעת שהגיע הזמנה לעקר מהעולם, ואז תעשה כל אשר, אני אומר לכם מה, איך הוא כתב את המילים, זה אני זוכר, תעשה כל אשר לאל ידע כדי להכניע ולהילחם בתורה הקדושה, ולא יעלה בידע. ובסוף יבוא הקדוש ברוך הוא ויבער את רוח הטומאה מן הארץ, ואז ישיב שכינתו לציון. נזכה לראות בנחמה בקרוב. והחודש הזה שיבוא עלינו לטובה, לטובה ולברכה, צריך להתפלל על החודש הזה שיהיה אב לכל המועדות, כמו שהמדרש אומר. ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן סלע. יש בחוץ את הספרים, יש ספרים שזכינו להוציא לאור מחיר הקרן. בבקשה. אה? בעזרת השם, עזקו ואמצו, והשם יגזור עליכם גזרות טובות. ועוד פעם אני מברך אתכם אישית, כל אחד ואחד, בבני החיום זונה, והרב יאריך ימים על ממלכתו וירביץ תורה בכל הארץ, יוצא כפם ובקצה תבל מדיהם. בעזרת השם נזכה לקבל בני משיח במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצער הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, כך יבא להם תורה מצוות שנאמר, מה יחפץ מה צדקו?